יש שיר ילדים מפורסם, יש שיר ילדים מפורסם של חיים נחמן ביאליק, אני מקווה שאני מצטט אותו נכון. כן לציפור בין העצים אולה בקן שלוש ביצים, ואז הס בן תאיר איך זה הולך? יושב לו אפרוח זעיר. אז אס בן תאיר יושב לו בקן אפרוח זעיר, אם הציטוט הוא מדויק. דובר פה במישהו שפעם שייך לבית המדרש, זה נתן לו זה כבוד. מה ביאליק מתאר? ביאליק מתאר את הקן כמקום מאוד מאוד ביתי, מאוד 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 מוגן של גוזלים ואימא. זה המקום האינטימי. לא יודע אם זה היה מקור ההשראה של ביאליק, יכול להיות שהטבע היה מקור ההשראה של ביאליק, יכול להיות שדבריו של המשורר בתהילים, כן, גם ציפור מצא בית וכן לה. אז זה גם מתאר את אותו רעיון שעם ישראל שנמצא בגלות, זה אותו ריחוק מהכן. והכן זה מקום מוגן שבו האם שומרת על הילדים. התורה בפרשת התורה בדברים פרק י"ב מצווה אותנו על מצוות שילוח הקן. המצווה לכאורה היא בדיוק לשמר את התא הזה. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען היטב לך וארכת הימים. מתאר שכשאתה בא לאותו קן, לאותו מקום מוגן של הבית, אתה צריך לעשות את זה בצורה מסוימת. אתה צריך קודם כל לשלח את האמא ורק אז לקחת את הבנים. הראשונים כשרצו לדרוש בטעמי המצווה נתנו שני הסברים לדבר הזה, ושני ההסברים מקורם בדיוק בגישה הזאת. אתה מגיע למקום המוגן הזה של הבית, אתה צריך לעשות את זה בזהירות. הרמב״ם והמורה מסביר כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל, רק אחר הפועל הכוח המדמה. יש פה איזושהי הערה מאוד מאוד חשובה על מקור אהבת האם בבריאה, כן? זה לא אחרי השכל, אלא זה משהו שבכוח המדמה, זה משהו שתמוע הרבה יותר עמוק, זה לא איזו פעולה שאתה יכול לדבר עליה, זה משהו שבא טבעי, זה נמצא בך, ונמצא ברוב בעלי החיים כמו שנמצא באדם. והיה הדין הזה מיוחד בשור ושם, מפני שהם מותר לנו אכילתם. אז זה פה הוא מדבר עדיין על מצוות אותו ואת בנו לא תשתתו ביום אחד, ואז הוא עובר למצוות שילוח הקן, וזהו הטעם גם כן בשילוח הקן. כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאימם, על הרוב אינם ראויים לאכילה. וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בריאות לקיחת הבנים. והרוב יהיה הסיבה להניח הכל, כי מה שיהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה, ואם אלו הצערים הנפשיים חסה התורה עליהם בבהמות ובהופעות כל שכן בבני אדם. אז אומר לנו הרמב״ם, מה העניין מצוות שילוח הקן? מצוות שילוח הקן הוא בדיוק בשלב שבו אתה רוצה לקחת את הגוזלים, אתה רוצה לקחת את האפרוחים או את הביצים. האם לא יכולה לראות בצער הבנים שהיא הולכת לעזוב אותם, הולך להיפרד אותו תא משפחתי, אותו מקום חם, ואתה צריך, כן, לפתח מספיק רחמים לבריאה, ולהבין שאותם רחמים אמאים הם כל כך תמוהים בבריאה, אתה לא יכול לזלזל בזה, כן? זה משהו, תוכן טבעי, כל כך בסיסי, שצריך לנהוג אליו בכבוד וצריך להתייחס אליו במשנה זהירות. אז לפי הרמב״ם, מה יוצא אם נפשט את זה? העניין הוא צער האם, ולא לראות בלקיחת הבנים. שהיא לא תראה בלקיחת הבנים. הרמב״ם באמת הולך לשיטתו גם בהלכות, אנחנו נראה את זה במספר הלכות אחר כך, אבל המוקד אצל הרמב״ם זה האם שהיא לא תראה את הבנים הנלקחים. אצל הרמב״ם יש נימוק אחר. הרמב״ם אומר, כי הטעם בשניהם לבלתי... זה גם, עוד פעם, זה אותו ובנו. הוא דורש את הטוב ואת בנו ואת שילוח הקן ביחד, כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין, אף על פי שיתיר השחיטה במין ההוא, והנה ההורג האם והבנים ביום אחד, או הלוקח אותם ביות להם דרור לעוף, כאילו יחריט המין ההוא. על מה הרמב"ן שם את הדגש? הרמב"ן שם דגש אולי על הגוזלות, כן? כלומר, בעצם מה אתה עושה כשאתה לוקח את האם על הבנים? אתה הולך ולוקח שניים במחיר אחד. אתה בא לכן, לוקח את האם, לוקח את הבנים, ואתה לא מאפשר להם את האפשרות לברוח. ולמה, ומה המשמעות של הבריחה של האפרוחים של הגוזלים? זה המשכיות המין. כלומר, במצוות שילוח הקן, אין, כשאתה ניגש אל הבית החם ואתה בא להפריד אותו, הבעיה היא לא בצער האם, אלא בזה שאתה מחסל שתי דורות בבת אחת. בזה שאתה לא מאפשר לבנים לברוח, או להם לברוח, כן? ולכן צריך, כשאתה בא לצוד אותם, לא לעשות שתיים במחיר אחד, אתה צריך לתת איזושהי המשכיות למין, אז אתה יכול לקחת אומנם את הבנים, אבל להם אתה צריך לשלח, לתת לה עתיד חדש, לפתוח קן חדש, וכולי. אז בעצם, אם נאמר ככה, יש פה שתי טעמים אצל הראשונים. טעם אחד זה שימור המין, זה טעם של הרמב״ם. טעם אחד של הרמב״ם זה צער האם.
אבל יש עוד מלא קינים. נו, מה, אז תיקח פה את האם ואת הילדים, המין ימשיך להתקיים קינים אחרים.
נכון, אבל אין פה ראייה של המין, המין הכולל. כלומר, יש פה איזשהו, כלומר, כנראה אצל הרמב״ם, אולי בניגוד לרמב״ם, הרמב״ם באמת במורה, כשהוא מדבר על ההשגחה, אז הוא אומר, לבעלי חיים אין השגחה. לא מתייחסים אליהם כאינדיבידואלים. כל מה שאנחנו מתייחסים אליהם זה אל המין הכולל, אל מין בעלי החיים בכלליות, ואנחנו לא מתייחסים אליהם כאינדיבידואל, ספציפית לציפור הזאת שנמצאת לפנינו. אצל הרמב"ן, וזה ודאי ככה, הוא טוען שיש השגחה בבעלי חיים, הוא טוען שבעלי חיים הוא אחד מההוכחות של פרשת משפטים, זה משור האצטדיון, ואת הדין הזה שאנחנו עושים בשור שערק את הנפש, עושים בו ממש, ממש, ממש את כל הערכאות של הסנדרין, כלומר אנחנו מכילים עליו דין של בן אדם, אז הרמב"ן אומר, כן, יש השגחה פרטית לבעלי חיים, יש אינדיבידואל לבעלי חיים, ממילא הוא לא יראה את זה כאילו, בסדר, יהיה המשכיות במקום אחר. הוא רואה את זה, את התא המשפחתי הזה, כלומר, תן לתא הזה איזושהי אפשרות להמשיך הלאה, אל תהרוס אותו בבת אחת. זה התפיסה של הרמב"ן. אז הטעמי המצוות האלה הם הטעמים של של הראשונים, אבל גם, אבל הראשונים מביאים מדרש שבות. אני לא יודע מה זה המדרש הזה, הוא מובא גם ברקנטי, שזה אחד מהפרשני יסוד המוקדמים, זה איפשהו שנת 1250, הם מביאים מדרש שיש בו ממש דרשות שלמות ומגוונות סביב מצוות שילוח הקן, ושם משתמע, וזה גם אחר כך מובא בזוהר, שרעיון שילוח הקן הוא בדיוק הפוך. מה במדרש הזה? אז אני אקריא אותו, אני לא אקריא בדיוק את המדרש, אני אקריא את הרקנטי שמצטט אותו. נראה לי כי כוונת השילוח הוא כדי שתצטער האם בהילקחה מעל בניה, ובסיבת השילוח והצער ההוא הרחמים באים לעולם לכל הצריכים ככתוב שם. כלומר, למה אני משלח את הקן? בניגוד למה שתיארנו קודם, את התיאור הזה של כן לציפור, כן, אותו תא חם וזה, להרוס את התא החם הזה, לעורר את הגעגועים שלהם, שלהם לילדים, כן? בניגוד למה שהרמב״ם אומר, כן? ששם, שמצוות שילוח הקן זה לדאוג, זה להתחשב באותם רחמים שלהם ולתת להם את המקום ושהיא לא תראה בצער לקיחת הבנים. באותו מדרש רות שהראשונים מזכירים, המדרש העלום הזה, יש עניין כן לפרק את התא, שכן יהיה רחמים שלהם על הבנים, ואותם רחמים שיורדים לעולם, כן, זה כבר משהו קבלי ששייך לעולם של הסוד, הרחמים ירדו לעולם, אז ממילא תגיע גם גאולה לעולם. למה? כי כמו ש... האם מרחמת על הגוזלים, אז אולי ככה כתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ישיב אותנו לביתנו, כן, ישיב אותנו לקן שלנו, לארץ ישראל, לבית המקדש. אז זה בדיוק הפוך לחלוטין מהרמב״ם. כלומר, אם קודם אמרנו שהמצווה הזאת היא כן, לדעת איכשהו למצוא את איך לשמור על אותו כן חמים וכולי, אצל בעלי הסוד יש עניין להפריד, והוא מעורר רחמים לעולם, וזה עושה טוב. יותר מזה מופיע בספר הבהיר. זה מופיע גם ברמב"ן על התורה. יש משהו, זה גם מושג של סוד, אבל הרעיון הוא בגדול, אם אני מבין את זה נכון, שיש, אני אקרא את זה מהרקנטי, ויש מפרשים שלח תשלח את האם, כי היא צריכה לעולם שכולו טוב וכולם שכולו ארוך, כמו דאמרת, למען ייטב לך וארכת ימים, והבנים תיקח לך בעולם הזה. והנה העניין רומז לסוד גדול, ועל כן שכרו מרובה. כלומר, יש עניין להפריד בין האם לבנים, כי האם נתפסת באותו מדרש כאם הבריאה. כלומר, הכוחות שבאו לברוא את העולם. כשהעולם נברא היה איזשהו כוח שברא אותו וכונן אותו, וזה איזשהו כוח אלוקי, כוח גבוה, והיום הוא מחובר לעולם, ואתה המטרה שלך זה להוציא אותו, להפריד אותו מהעולם, אתה תיקח את העולם הזה, כן? תיקח את העולם הזה, ותיתן, תסלק את הכוח הזה, את אם הבריאה, תחזיר אותו למקום שלו. כי הוא צריך להיות במקום העליון שלו, צריך להיות בעולמות העליונים. עוד פעם, איזושהי תפיסה שיש עניין בלשלח את הכן, כי אם אתה משלח את הכן, אתה מעורר איזושהי פעולה מיסטית, אתה עושה פה איזה משהו, תיקון בעולמות, או שאתה מעורר רחמים מלמעלה למטה, או שאתה מחזיר את הכוחות העליונים שהיו בבריאת העולם למקורה. גישה שונה לחלוטין מגישת הרמב"ן, ומגישת הרמב"ן, שמדברים פה על איזשהו מצווה, נגיד הומנית, כן, כלפי בעלי חיים, שנובעת מטעמים של או שימור המין, או התחשבות בצער שיש לבעלי החיים.
אבל גם לרמב"ן יש שם של החמין,
אבל
זה רק
שימור
המין.
לא, אז זה לרמב"ן. אז זהו, הוא לא, הוא פחות, הוא... כן, אז הוא מביא את המורה שם, אבל הוא לא... זה לא הטעם המרכזי שלו, הטעם המרכזי שלו זה שימור המין. עכשיו, כל זה נורא יפה, אבל יש משנה מפורשת, נכון? המשנה במסכת ברכות וגם במסכת מגילה, אומר על כן ציפור יגעו רחמך ועל טוב ויזכר שמך, מודים מודים משתקין אותו. כלומר, להגיד, על כן ציפור יגעו רחמך, להגיד שמצוות שילוח הכן היא באיזשהו יחס מעין הומני לבעלי חיים, צריך לשתק אותך, זה כפירה. עכשיו, כמובן כל הראשונים דיברו על המשנה הזאת וניסו להסביר, וכאן נביא את מה שמוזכר ברמב"ן, וגם בעצם הרמב"ם רומז על זה במורה. יש מדרש בבראשית רבה: האל תמים דרכו, אמרת השם צרופה, מגנו לכל החוסים בו. אם דרכיו תמימים, הוא על אחת כמה וכמה. כלומר, אם התורות שלו הן תורות תמימות, תורות מוסריות, אז הוא עצמו ודאי כזה. רב אמר, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף? הוי, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. כלומר, המצוות הן ודאי שיש בהן איזשהו טעמים, וודאי שהן משקפים איזשהו עולם הומני, עולם מוסרי וכו'. אבל מטרתה היא לא הרחמים על הציפור שרואה בשילוח בנה, בשילוח, בזה שהבנים שלה נלקחים ממנה, או לא באותה ציפור שרוצה לברוח ולהמשיך את הקיום שלה לפי שיטת הרמב"ן, לא בזה שהציפור עצמה, כן, המעמד, הכאב שלה, אלא ההתנהגות הזאת שאנחנו מכירים בזה שיש לציפור רגשות, זה התורה. כלומר, התורה היא, יש לה באמת, על המצוות יש איזושהי תכליות, הן עושות דברים, כן? הן פועלות והן ודאי עושות טוב בעולם. אבל הטוב הזה שהן עושות בעולם, זה לא העניין שאנחנו עושים אותם. אנחנו עושים את הדברים בגלל שאנחנו חושבים שזה גזרות של הקדוש ברוך הוא, ואותן גזרות, אותן מצוות שהקדוש ברוך הוא עושה, הן משפרות את האדם. כלומר, המטרה שלנו זה יותר זיחוך נפש האדם, פחות הצער שנמנע כאילו מבעל החיים. במילים אחרות, מי שחושב שמצוות שילוח הקן היא מצווה שאם היה אלון שבת של תנו לחיות לחיות הם היו יכולים להתגאות בה, אז הם טועים, הם לא יכולים לעשות מזה איזשהו פרופוגנדה לתנו לחיות לחיות, כי אין המטרה פה יתנו לחיות לחיות כמו תנו לבני האדם להיות בני אדם. זה הרעיון פה במצוות שילוח הקן. וממילא כל מה שאנחנו דורשים פה, את כל העניין פה שמחפש פה את המקום של האם ביחס לבנים או הבנים ביחס להם, זה נכון, זה צריך להבין את זה. ועכשיו כל מה שאנחנו ננסה להבין אולי את פרטי המצווה, זה נכון שזה דבר חשוב, צריך להתחייב בו, אבל זאת לא התועלת, זה לא התכלית של המצווה. התכלית של המצווה זה שאנחנו נקיים אותה והקיום ישפיע עלינו. זה הרעיון, זה הרעיון, וזה מתקשר בכלל, וכאן זה, אולי זה קצת, הופתח פה איזשהו סוגריים על מסכת חולין. הרי מה הדוגמה פה במדרש? הדוגמה פה במדרש זה על מצוות השחיטה. כן? מצוות השחיטה היא המצווה בעצם המכוננת של מסכת חולין, אבל יש בה עוד כמה מצוות שקשורות לבעלי חיים, שיש להם מחנה משותף למצוות השחיטה. זה אותו עובד, בנו לא תשחטו ביום אחד, שהזכיר הרמב״ן, וגם הרמב״ם בתור איזושהי מקור השוואה למצוות שילוח הקן, מצוות כיסוי אדם, ומצוות נוספות, שבעצם מה שאנחנו רואים בהם, שכדי שאדם יוכל להביא לשולחנו דברים מעולם החי, הוא צריך לעשות פעולות לפני כן. הוא לא יכול לקחת את עולם החי ומיד להכניס אותם לשולחן שלו. יש איזשהו תהליך שבעצם מוציא את הנפש הבהמית, נותן איזשהו מקום אולי לחלק הגבוה יותר שנמצא בעולם החי לצאת החוצה, ואז נשאר הבשר, ומהבשר האדם יכול ליהנות. למעשה, כן, דבריו המפורסמים של הרמב"ן בפרשת נוח, שהעולם, כשהעולם נברא, בעצם האדם היה צמחוני, כן? מותר לו לרדות בדגת הים, ומותר לו לשלוט בעולם החי, אבל אסור לו לצרוך אותו ולאכול אותו בספר בראשית. מה שמותר לו זה רק להשתמש בעולם החי, אסור לו להרוג אותו. קץ כל בשר בא לפניי, בפרשת נוח, אחרי המבול, אחרי שהעולם החי השחית את דרכו, הקדוש ברוך הוא מעניש את עולם החי, ואז הוא מאפשר לאדם לאכול את הבשר לראשונה. נכון, אבל באיזה תנאי? שבע מצוות בני נוח, כן, איסור אבר מן החי, זה גם משהו שנזכר במסכת חולין, שמה מטרתו? אתה יכול ליהנות מעולם החי, אבל אתה קודם כל צריך לדאוג שהנפש תצא החוצה, ורק אז תוכל לאכול. ישראל אחרי זה נצטוו לא רק על איזה אבר מן החי, אלא גם נצטוו על מצוות השחיטה, שהיא עוד איזושהי פעולה באמצע שאנחנו עושים כדי להרחיק את הנפש עוד יותר מן הבשר. ואפשר לדרוש את מטעמיה של מצוות השחיטה, אבל זה לא המקום. אבל מה שאני רציתי, הבאתי את כל האריכות העניין הזה, להראות שבאמת מסכת חולין, מטרתה היא בעצם לתת עולם שלם של מצוות שנותנים לבן אדם את האפשרות להפוך את העולם החי למאכליו. מצוות שילוח הקן היא אחת מהמצוות האלה. עכשיו, יש משהו מאוד מוזר. תראו, אם את בודקים את הקריטריונים של מצוות שילוח הקן, היא מצווה נדירה. למה? קודם כל, כי עיקרי פרט למזומן. מה זה גדר מזומן? גדר מזומן אומר שאם אתה מוצא יונה על עדן החלון בבית שלך, אין מצוות שילוח הקן עליה. כן? שמעתי פעם בזה, בזה של הרב מצפי, שהוא ראה איזשהו מקובל, מנסה במאה שערים לשלח איזה קן. והוא שואל אותו, מה אתה עושה? והוא אומר לו, כן, שילוח הקן. הוא צוחק עליו, תגיד לי, אתה משוגע? כי יקרה פרט למזומן, אין פה בכלל גדר של מצוות שילוח הקן. אבל בעולם הסוד והמקובלים, זה כנראה היה מקובל צעיר, עוד היה לו עוד מה ללמוד הלכות, אבל כמו שראינו קודם, זה מתקשר לטעמים המיסטיים של מצוות שילוח הקן, בעולם המקובלים יש עניין לרדוף אחרי מצוות שילוח הקן. למה? כי זה מוריד רחמים לעולם, כי זה עושה איזו הפרדה בין העולמות דרושה. יש עניין לחזר אחרי מצוות שילוח הקן. זאת לא מצווה פונקציונלית, זאת מצווה שהיא עם תכלית של איזושהי פעולה מיסטית. עכשיו, מהנדירות של המצווה, מזה שאנחנו רואים שהיא באמת מצומצמת, כדי לאכול בשר אנחנו צריכים לשחוט. אי אפשר בלי לשחוט, כן? זה חל על כל הבהמות הטהורות, אי אפשר להתחמק מזה. אלא אם כן, זה אולי בן פקורה, זו סיטואציה מיוחדת של בהמה ששחטו אותה ומצאו בה עוד ולד קיים, שיש גדרי בן פקורה וכולי. אבל בגדול, כל עולם השחיטה הוא חל על כל עולם החיות הטהורות. אתה רוצה לאכול חיה טהורה, אתה צריך לשחוט. אבל במצוות שילוח הקן, גדר מזומן מאוד מצמצם, כן? הוא לא נותן לך את האפשרות בתוך העולם הפרטי שלך לעשות שילוח הקן. איפה הוא כן נותן? הוא נותן במקומות שהם לא הבית, אבל הם כן הרשות, כן? מה שנקרא פרדסים או חצרות. כלומר, באותו מקום שזה החצר האחורי, זה אולי הפלחה, כן? מי שמכיר את המושג הזה, כן? בכפר, כל היחידות, כל המשק החקלאי, לא תמיד צמוד לבית, הוא נמצא השטחים של העיבוד החקלאי נמצאים מבחוץ. עכשיו, באותם מקומות, אם מצאת, כן, ציפור, וזה נקרא אליך, אז אתה יכול לקיים את, 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 את המצווה. עכשיו, מזה שזה לא חל בעולם הבית, אלא דווקא בעולם הפרדסים, זה לכאורה מאוד מאוד מצמצם את המצווה. ודאי היום, כי אתה צריך היום לצאת החוצה, אתה צריך לצאת מחוץ לעיר, שזה לא יהיה ברשות פרטית, וזה צריך להיות באיזשהו מקום כזה שהוא באמצע, שיכול להיות שהוא כן בבעלותו של אדם, אבל זה לא הבית שלו. אבל בעולם של חז"ל זה היה כנראה מאוד מצוי הדבר הזה. יש סיפורים על המוראים שהיו אוכלים ברגוזלה, כן? זה סוג של, בכלל, כל העניין אכילת העופות, כנראה בתקופה ההיא היה הרבה יותר נפוץ מהיום, במובן הזה של צידה של חיות בר. אנחנו היום מכירים עופות, הם גדלים בלולים, הם באים לסופר בצורת כפו או בצורת שניצל, וככה הם מגיעים לשולחן שלנו. אבל בעולם של חז"ל, בעולם של התורה, העופות לא היו מבויתות. הן היו הרבה פעמים נמצאות בחוץ, אנשים היו צדים אותן בקלות, זה דבר שניצוד מאוד מאוד בקלות, לא צריך הרבה אמצעים. פשוט אנשים היו תופסים אותן, מכניסים אותן לתוך הבית, שוחטים ואוכלים. עכשיו, מצוות שילוח הקן היא דווקא באותן עופות שנמצאים בחוץ ולא בבית, בגלל ש... בעצם זה היה המקום המרכזי כנראה, כלומר, זה היה השילוח הקן, כלומר, הקן כקן שהוא קן של ציפור ולא קן מבוית, כן? שעליו, שאותו צריך לשמר, שהוא יש בו איזשהו מארג מיוחד, זה דווקא הקן שבחוץ. אם אתה כבר גידלת את זה בבית ובייתת אותם, אז כל המיוחדות במצווה הזאת כנראה חסר כל הטעם, כי זה באמת דומה היום ללולים. אתה בא היום ללולים, מי יודע מי הבן, מי הבת, כאילו זה מערכת של בשר, זה מאוד אכזרי. לול היום של תרנגולי הודו, לפעמים יש שם דברים השם ישמור, כלומר מגדלים אותם בצפיפות יתרה, שוחטים אותם די מהר. אין בלול, כשאדם מביית את החיה ומכניס אותה לצוח הבית שלו, אין כבר את המושג הזה של כן. כן קיים דווקא בעולם הזה בחוץ. ולכן מצוות שילוח הקן, שהיא בעצם אמורה לשמר על, אולי, על התא, על התא, על התא, על התא הזה של אם, ו, אם, 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 אם ובניה, לא שייך בגדרי מזומן. ולכן זה צריך להיות דווקא כי עיקרי. מה? לא, כי, עוד פעם, אני אומר, זה גדר מזומן, כלומר, כי עיקרי פרט למזומן. מה שמזומן לך, אין בו עניין של מצוות שילוח הקן, כי זה כבר לא כן. זה בעצם אתה בייתת את זה, זה בתוך העולם שלך. יצרת איזה לול של עופות, זה כבר לא בית שצריך להגן עליו, כן? מה שהתחלתי לדבר בהתחלה, שאמרתי את השיר של ביאלי, כן? זה כבר לא, אין פה את אותו מארג, את אותו בית מיוחד שצריך לשמר אותו. הפכת את זה ללול, מצוין, אז כבר אין פה מצוות שילוח הקן. אז זה הגדר של מזומן. עכשיו, הדמרה דנה בקי עיקרי, אז היא אומרת פרט למזומן, ואז היא שואלת, האם יכול לחזר בהרים, כן? האם אתה צריך לחזר בהרים בצורה חיובית, לחייב את עצמך במצוות שילוח הקן? אז אומרת הגמרה, לא, למה? שזה, היא דורשת, כן, במאורע לפניך, כלומר, במה שאתה נתקל בו, ואתה לא צריך ליזום פעולה בעצמך. המאירי בחידושים שלו מסביר ככה, מצוות שילוח הקן אינה מצווה שיהיה צריך לחזר אחריה, רצה לומר, שאם ימצא לו כן שיטול את הבנים כדי שיקיים מצוות שילוח בהם, כן? אם אתה נמצא לך כן ואתה רוצה את הבנים, אז אתה צריך לקיים את המצווה הזאת של שילוח בהם, או שיחזר אחר המצווה הזאת בערים הגבוהות, אלא כשיזדמן לידו יקיים, סליחה, לא קראתי את זה נכון. מצוות שילוח הקן אינה מצווה שיהיה צריך לחזר אחריה, רצה לומר שימצא לו כן שיטול את הבנים כדי שיקיים מצוות שילוח הקן שילוח בהם, או שיחזר אחר המצווה הזאת בערים וגבוהות, אלא כשיזדמן לידו יקיים שנאמר כי ייקרא. כלומר, המאירי אומר, אין עניין לחזר אחרי המצווה הזאת. אם אתה תרצה לקחת את הגוזלים כשזה נקרא לך, כן? אז כשזה יזדמן לידך, אז תקיים. עכשיו, יש תשובה מאוד ארוכה של החוות יאיר ששואלים אותו מה קורה אם מישהו באמת נתקל בזה, זה יזדמן לו, כן? אבל הוא לא רוצה לקחת, כן? שאלה נשאלתי, אם יקרה כן ציפור לפני איש בשדה, מחויב על כל פנים לזקוק לשלח את האם, או רשאי ללך לדרכות, דלא אמר רחמן השלח תשלח, רק באם ירצה לקח את הבנים. זו התשובה, זו השאלה של החוות יאיר. הוא מביא בעריכות, הוא מביא שם עריכות עניינים במחלוקת רש"י תוספות, חשובה בסוגיה בפרק שילוח הכן. ואז הוא אומר בסוף, נראה לי דחייב להיטפל ולקיים מצוות השם, ולא יהיה הספק שראוי לרחוש ולהחמיר בכל דבר, כמו שכתב החסיד רבנו יונה, אגב בזמן קריאת שמע, ונראה לפי עניות דתי כתב. הוא מביא בסוף התשובה שם את הזוהר, שיש איזשהו עניין לשלח את הכן כדי לעורר רחמים בעולם, ואז הוא אומר ככה, באמת, פשט ההלכות אומר, שאם אתה שואל אותי בעולם של הרמב״ם והרמב״ן, אין עניין, אם אתה לא רוצה את הבנים, כן? אז אין עניין לקיים מצוות שילוח הכן. אין עניין, אתה לא רוצה לקחת את הבנים, אתה לא רוצה פה בשר, זה כמו סוג של מצוות, מעין מצוות שחיטה, כן? למרות שאם, חשוב להדגיש, אם לא קיימת מצוות שילוח הכן, הבשר לא אסור. מותר לך לאכול את הבשר. אבל יש איזושהי מצוות לקיחה כזאת שצריך לקיים לפני שרוצים להתחיל להשתמש בדברים האלה. אז אומר חוות יאיר, זה באמת הרובד הבסיסי. אתה רוצה משום מה או את האם או את הבנים, תעשה את מה שהתורה אמרה. למה? מה שאמרנו, הרמב״ם והרמב״ן, המשכיות המין, צער האם, איזה טעם שלא יהיה. אבל, הוא אומר, מה לעשות? המקובלים הכניסו רובד נוסף, הם הכניסו את הרובד שזה מעורר רחמים בעולם, ובגלל שזה יכול להיות שזה מעורר ברחמים בעולם, וזה אולי ספק, אז נו, תעשה מצוות, מה יהיה איזה ראוי להחשש להחמיר, ואולי יצא מזה איזה משהו טוב. הבעיה היא שבשו"ת הרשב"א, המצוות שילוח הכן היא מצווה ממש אחרת. הוא מגדיר את מצוות שילוח הכן בצורה הבאה. הרשב"א בתשובה הזאת יש לו תשובה ארוכה לבדיקות המצוות, והוא מנסה להסביר, לתת דברים מתי מתחייבים בבדיקת המצוות. ואז הוא אומר, וכן כל מצווה שהיא באה מתוך עבירה, כגון השבת גזלה והחזרת ריבית שלא ציוונו לגזול כדי להשיב, ולקח את האם כדי שנחזור ונשלח אותה ועל כל היוצא באלו. כן? ומה הוא בעצם בא ואומר, מצוות שילוח הכן זה מצווה של עבירה. מה זאת אומרת מצווה של עבירה? זה מצווה ש... תשמע, אתה בעצם היה ראוי לתת לכן הזה להמשיך לחיות ולסגשג. אתה רוצה את זה, כן? יש פה, התורה אמרה לך, לפני שאתה רוצה את זה, תבין, היה פה איזה כן שהיה צריך, היה פה איזה קשר עם האיש שהיה צריך להמשיך אותו. אתה פגעת בו, תפגע בו בצורה עדינה. כן? אז... פה קצת משתמע אפילו מהרשב"א שאין איזה עניין. אם יש לך איזה צורך, תעשה את זה, אבל לחזר אחרי זה, ממש לא נראה. מאידך, היו ראשונים שבאמת חשבו ככה, כן? כלומר, היו, מי שמצטט את בעלי הסוד, אומר שצריך לברך על מצוות שילוח הכן, צריך לברך שהחיינו על מצוות שילוח הכן, ולעשות את זה עם כל הכוונוס והייחודים, ובאמת מקובלים עושים את זה עד היום. הם מברכים על זה, ועוד פעם, בקרב הרבה מהראשונים, זה לא מקובל. יש הרבה ראשונים שאומרים שאי אפשר לברך, למה אי אפשר לברך? כי אחד מהגדרים במצוות שילוח הכן, זה שאם אתה לוקח את הביצים והן נמצאו מוזרות, ביצה מוזרה זה ביצה שבעצם היא לא יכולה, היא לא יכולה, אם תדגיר אותה, היא לא יצא ממנה כלום, אז אין מצוות שילוח הכן, כלומר, ברכת ברכה לבטלה. אז בקיצור, הרבה ראשונים מורידים את העניין של הברכה. לעומת זאת, אלה שמדברים על אותו זה ששילוח הכן יש בו איזשהו רעיון מיסטי, הם אומרים, ודאי, תברך על זה ותברך על זה שהחיינו ותרדוף אחרי זה. אז אנחנו רואים שזה מאוד ציר ברור בכל העניין שטענו מצוות שילוח הכן. ככל שאתה הופך את המצווה ליותר איזה משהו של הפרדה, של תיקון העולמות, כן, עולם הסוד, יש עניין חיובי ויש עניין לרדוף אחרי מצווה הזאת. ככל שזה מצווה, ככל שאתה מדבר פה על איזושהי מצווה שהיא מצווה שבה לצרף את הבריות, מה שנקרא, כן? כמו שאומר המדרש בבראשית. זאת אומרת, מצווה שבאה ואומרת, בעצם היה פה כן, כמו, ואולי הרמב"ם מפליג, כן? זה מצווה שבאה בעבירה אפילו. היה פה כן, ואתה היית צריך לשמר אותו, ואתה צריך להפעיל את הרחמים ואת השיקול שלך, ולא לקחת את הכל בבת אחת. אז יגידו, אל תברך על זה, ואין לך עניין גם לחזר אחרי זה. עכשיו, אני חושב שהגישה הראשונה הרבה הרבה יותר מתחברת לפשטי המקראות. הרי אם תקראו את ספר, את הפסוקים בדברים כבד, תראו שאיזה מצוות יש בהם. כל המצוות הן מצוות שבעצם הן מאוד בן אדם לחברו. יש שם את אתם תקים עמו, כן? יש מצוות... כן, לא תראה את שור אחיך או את ציון מדרכים להתעלמת מהם, שתשיבם לאחיך, וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל עבודת אחיך. לא תראה את חמור אחיך ואת שורו נופלים. לא יהיה כלי גבר על כלי, לא יהיה כלי גבר על אישה ולא ייבש גבר שמלת אישה כתובת השם יותיך. אז את זה פה באמת פרשני התורה קצת מנסים להבין למה זה נכנס פה, כי זה כבר קצת משהו אחר, זה עניין של תואבות, זה לא עניין של אותם אולי מעין מצוות, מצוות חברתיות, שאתה צריך לרחם על, כאילו, אתה צריך לדאוג בעצם לרכוש של החבר שלך, אתה צריך לגלות איזושהי ערנות ופיקחות למצוקה של, של האחר. אגב, פה יש רשע ראש, שמי שיש לו זמן שיראה אותו פעם, זה רשע ראש מאוד מאוד מעניין על... תפיסת העולם שלו בנושא פנימיזם. ואז יש את מצוות כי יקרא כן ציפור לפניך. כלומר, עוד פעם, יש פה אגד של מצוות שמטרתם זה להבין את המצוקה של האחר, ולפעמים זה בעל החיים, לפעמים זה החבר, ולפעמים זאת הציפור בכן. עכשיו, יש טעם נוסף למצוות שילוח כן, וזה טעם שלא כל כך מוזכר, הוא קצת נעקף, הוא מובא שם במדרש רות הזה בצורה מובלעת, שהזכרתי שמביאים אותו הרקנתי והרמב"ן. יש פסוק בירמיה הנביא: קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. עשיית עושר ולא במשפט זה מושג שאחרי זה ניקח מאוד אהבו את הפסוק הזה בירמיה, והיום זה בעולם המשפטים זה מונח משפטי מאוד חשוב, כן? שמי שמרוויח מהעון של החבר שלו בלי לשלם, אז הוא עושה עושר ולא במשפט. דוגמה מאוד קלאסית זה שאם למשל לכם היה, נניח אני גר בשכנות לבן אדם, ויש לו אותו בן אדם מערת נטיפים מתחת לבית, הוא לא יודע על המערת הנטיפים הזאת, אבל אני גיליתי אותה. אז אני עושה מנהרה מתחת לחצר שלי, פותח פתח בחצר שלי, ומזמין אנשים לבוא לראות את המנהרת נטיפים שיש לחבר שלי, ואני לא משלם לו על זה. אז זה נקרא עשיית עושר ולא במשפט. אותו דבר, כי למדו את זה, הבינו ככה את הפשט בפסוק, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט. אוף שקוראים לו קורא, הוא דוגר על ביצים שלא ילד. קורא דגר ולא ילד, הוא דוגר על ביצים שהם לא שלו, עושה עושר ולא במשפט, כלומר הוא לוקח בעצם את הביצים של אוף אחר, בחצי ימיו יעזבנו, באחריתו יהיה נבל. זה בא מתארת בעצם את מה שהוא עושה. הוא רק חצי מהזמן דוגר עליהם, וגם אחרי זה הוא עוזב אותם, ואז אין המשכיות לאפרוחים האלה, לגזלות האלה, והם בעצם אולי הופכים להיות מתנבלות וכולי. אז מטופר פה על בעל חיים שגוזל, כן, גוזל, מדובר פה על עוף שגוזל עופות אחרים את הביתים שלהם. אומר בעל דעת הזקנים על התורה, וזה משם המדרש רות הוא לוקח את זה כנראה, שזה עניין של מצוות כי יקרא כן ציפור לפניך. כלומר, כי יקרא זה משתמע, זה דבר מאוד מפתיע, זהו שכתוב קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט, מה כתיב אחריו כיסא כבוד מרומה מלישון, מה העניין זה ללמדך שהקורא הזה מביא ביצים משאר עופות ויושב עליהן עד שיוצאים מקליפתם ונעשים אפרוחים ואין עולין עליו ומורטים כנפיו ואוכלין אותו וכשהוא רוצה לברוח אינו יכול הוא מצא אותו חיה או שרת ואוכלו מי גרם לו זה? על זה שגזל ביצים שאינם שלו כך אקום שפשטו את ידיהם בכיסא הכבוד שהחריבו בית ביתו ושרפו את היכלו לסוף יאבד זכרם כלומר הוא מבין שבמצוות שילוח הקן מה אנחנו עושים? אנחנו מסתלקים את אותו עוף שקוראים לו קורא מהקן שלו כן? ובכך אנחנו בעצם מפסיקים את העוול שהוא עשה, את העשיית עושר ולא במשפט, מרחיקים אותו, זורקים אותו, זורקים אותו מהקן שלו, והוא ממשיך בלזקן, אם ככה גם הקדוש ברוך הוא יעשה לגויים שלקחו אותנו, הציפורים של הקדוש ברוך הוא, הגוזלים של הקדוש ברוך הוא, וישיב אותנו לאדוננו. עכשיו זה טעם, מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, בכל הטעמים זה הטעם הכי, הכי, הכי יצירתי, כן? כי הרי חז"ל דרשו מהמילה כי יקרה, שזה לא עוף שקוראים לו קורא, אלא זה פרט למזומן. ויותר מזה, חז"ל התייחסו לעוף הזה שקוראים לו קורא. יש משנה בחולין, שבאמת מתעסק בגדריו של העוף הזה. העוף שקוראים לו קורא, יש מחלוקת רב לזר וחכמים, האם הוא חייב בשילוח הקן. עוף הקורא זה עוף זכר, שמתנהג כמו נקבה. כלומר, במקום שיהיה אמא שתשמור על האפרוחים, במין הזה של קורא אנחנו מוצאים זכר ששומר על האפרוחים. ולכן, נחלקו רב לזר וחכמים, מה קורה כאשר יש זכר שעושה התנהגות אמאית, האם שם קיים מצוות שילוח הקן. אז זהו, זה בדיוק הנקודה. חז"ל לא הבינו את הפסוק בירמיה שקורא דוגר על ביצים שאינם שלו. הם מבינים שהוא כן קורא דוגר על הביצים שלו, ואז צריך להסביר את ההמשך של הפסוק בירמיה. מה זה עושה עושר ולא במשפט ובחצי מימיו יעזבנו וכו'. אז לאבא של הרב נחמיה יש תמונה באתר הדף היומי, פורטל הדף היומי, ששם הוא מסביר קצת את המציאות הפיזיולוגית של, בקיצור, ביולוגיה, פיזיולוגיה, וכל הדברים שקשורים לבעלי חיים ולחקלאות שיש במופיעים לאורך השס, והוא באמת מנסה לזהות את עוף הקורא. והעוף הזה שקוראים לו קורא, יש בעצם שני דעות ברש"י, מה זה העוף הזה. בפסוק בירמיה הוא מסביר שזה עוף הקופייה. ובמקום אחר בספר שמואל אז הוא מסביר שהקורא הוא מה שנקרא מה שאנחנו מייחסים היום זה אותה חוגלה אוקיי? עכשיו אם זה הסתירה הזאת ברש"י נידונה כבר על ידי הפרשנים הקלאסיים החתם סופר מנסה לתרץ את זה והרבה ניסו לתרץ את זה להסביר את הזיהויים השונים אבל בסופו של דבר יש כאלה שאומרים שרש"י זה טעות סופר או שהוא חזר בו אבל מה שכנראה מקובל לפחות על החוקרים וגם די בחז"ל זה שזה כנראה לכיוון החוגלה אוקיי? עכשיו החוגלה עשו עליה תצפיות מישהו בשם דוקטור, פרופסור זוהר אמר הוא פה מלמד במכללה יש לו ספר בשם מסורת העוף והוא עשה תצפיות על חוגלה, והוא גילה באמת שאצל החוגלה יש תופעה מעניינת שהאימא מטילה את הביצים, ואז הזכר הוא בתור כנראה עוף שאמון על ערכי הפנימיזם, אז הוא בא לעזור קצת בגידול הילדים, והוא נמצא תקופה מסוימת והוא דוגר על הביצים. ואז אחרי זה האימא חוזרת עוד פעם. עכשיו, שהמחלוקת בין רב לזר וחכמים היא בדיוק בערכת המציאות פה. כלומר, כל אחד הייתה לו תפיסה שונה בהאם הדגירה הזאת מספיק משמעותית כדי לבוא ולהגיד שיש פה כן, יש פה מצוות שילוח הכן, או שזה התנהגות חד פעמית, זה לא באמת התנהגות בולטת, זה לא משהו שמאפיין, אי אפשר לבוא ולהגיד שזה גבר שלוקח אחריות והוא נהיה אימא, ולכן זה לא רלוונטי, ככה הוא הסביר את זה. כמו שבאמת אני רוצה כן לתת שם איזשהו נימוק יותר עקרוני, להגיד שבאמת יש פה מחוקת עקרונית בין רבי אלעזר חכמים, וגם אם תלמדו את הסוגיה בדף קמ בחולין, זה גם ככה משהו ממנה, שיש פה איזשהו עניין עקרוני, גם רש"י מסביר שם, נותן שם הסברים עקרוניים, שבגדול, אם אני אנסח את זה אולי בצורה קצת יותר למדנית, קצת כוללת את השיטה, קצת שמסתכלת מלמעלה, זה השאלה האם התנהגות של אמא, כן, היא מחייבת במצוות שילוח הקן. כלומר, שהתורה אמרה שלח כשלח חיים, האם היא אמרה צריך לשלח רק נקבות, או שהיא אמרה כל מי שמתנהג כמו נקבות, זה מחלוקת רב אלעזר וחכמים. ושרב אלעזר מחייב, הוא מחייב כל משהו שמתנהג כנקבה. מאוד אולי אפילו קצת מתאים לטעמו של הרמב״ם שמדבר על אותו צער, כי אם האבא, כן, מתפקד כמו אמא, אז יש בו את הקשר, יש בו את הזיקה, ואי אפשר להפריד את זה, כן? כלומר, התנהגות אמאית גם מחייבת במצוות שילוח הקן. אז למעשה פסקו שהקורא לא חייב בשילוח הקן, וזה נורא מעניין שבעלי הסוד גם שואלים את זה. בעלי הסוד שואלים האם יש מצוות שילוח הקן באוף זכר, ואומרים לא. עכשיו עוד פעם למה? בגלל שאצלהם הכל עניין עקרוני. יש פה עניין של להפריד את, קוראים לזה אם הבריאה, כן? אין אב הבריאה, יש אם הבריאה. ולכן לא יכול להיות, בגלל כל הטעמים של הסודות שנמצאים פה במצוות שילוח הקן, הם אומרים לא יכול להיות שיהיה זכר. כמובן שחזל, כנראה זה היה אצלהם הדרשה הזאת פחות, לפחות רב אלעזר לא חשב ככה, שיכול להיות שאם יש התנהגות אמאית, גם יש מצוות שילוח הקן. עוד נקודה נוספת. יש ברמב"ם בספר המצוות, הניסוח של מצוות שילוח הקן הוא ניסוח מאוד מעניין. הוא אומר ככה: היא שציוונו לשלח את הקן, והוא אמרו התעלה שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. וזה דבר מאוד מאוד מעניין, כי פה מה הרמב״ם אומר? את מה צריך לשלח? את הקן, לא את האם ולא את הבנים, כן? יש פה איזשהו עניין בהפרדת הקן. למעשה, חוץ מהאמירה הזאת בספר המצוות, לא ראיתי שיש לזה איזה נפקות בהלכות, אבל זו נקודה מעניינת, שאומר שהמצווה היא בהפרדה של הקן, כן? יש פה איזשהו דגש על הקן. וזה קצת מחבר לאותו עניין, שרואים את הקן בתור הבית, כן? אתה צריך להפריד את הבית הזה, וצריך להפריד את הבית הזה בעדינות ובזהירות. אז אם נסכם ככה את העניין של טעמי המצוות וההשפעה למערכת ההלכתית, בעצם מה שרואים זה ככה: ככל שאתה מדבר עם בוא נגיד ככה, עם הכיוון שלו של בעלי הסוד, מצוות שילוח הקן היא לא שונה ממצוות שחיטה. בעצם היא סוג של אחד מהעולם, מאגד המצוות, שמטרתה בעצם לגרום לאדם להתייחס לעולם החי בכבוד. כן, אתה לא יכול, הנפש של הבהמה והחיה יש לה מקום, צריך, אם אתה רוצה להשתמש בעולם החי, אתה צריך לעשות כל מיני דברים, לדאוג שהנפש הזאת לא יזלזלו בה. זה השחיטה ששוחטים בצורה מסוימת, זה כיסוי אדם בעופות ובחיות, כן, זה דבר מאוד מעניין, שמצוות כיסוי אדם מופיעה בעופות ובחיות ולא מופיעה בבהמות, מצוות אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ומצוות שילוח הקן. עכשיו, המצווה הזאת, כמובן, אין עניין לברך עליה, לפי הרשב"א, וגם אין עניין לחזר אחריה. כלומר, רק אם אתה מגיע לסיטואציה שאתה צריך את זה, אז אתה צריך לעשות את ההפרדה בין האם לבנים ולקחת אותם בצורה מסוימת. לעומת זאת, מה שהיה נראה מתוך בעלי הסוד, יש איזשהו עניין חיובי לשלח. זה עושה רחמים לעולם, שבעזרת השם ככה הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מצרותינו. לכן גם צריך לברך על זה. ולכן צריך גם לחזר אחרי זה ולמצוא את זה. וראינו שבעצם כששאלו את החברות יאיר, מה קורה כשאתה לא רוצה, אז הוא אמר, תשמעו, באמת, איתה רבי, אין עניין פה יותר מדי לשלח. אין עניין, אתה יכול להמשיך הלאה. אבל בכל זאת, אולי יש פה איזשהו טעם שאולי התעוררו פה רחמים, ולכן הוא אפילו מדמה את זה לדברי רבן יונה לגבי זמן קריאת שמע, שיש אולי איזשהו לפעמים מקומות שאתה אולי לא חייב בזה מעיקר הדין, אבל בגלל שאם תעשה את זה יהיה לזה קיום יותר גבוה, אז ראוי לך, כאילו, הלכתחילה של הלכתחילה, כן? יש לך, אתה צריך להדר, כדאי לעשות את הדבר. דבר אחרון שאני אזכיר פה זה שאתם תראו, אני כתבתי לכם כאילו, יש פה, אם אתם, מי שמעיין במצוות שילוח הקן, יש עוד נושא אחד שהוא נושא משמעותי, זה הנושא של לאו הניתק לעשה. כן? אתם תראו שיש, אני לא ארחיב פה את העניינים, זה פשוט דורש בפני עצמו דיון ארוך, אבל אם אתם כבר לומדים, אז כדאי שזה יהיה לכם בעולם המושגים. יש מצוות שבהם, כן, מה קורה אם אתה לקחת את הבנים ולא שילחת? האם אתה יכול עדיין לשלח? האם חלה עליך מצוות שילוח? אז זה באמת מחלוקת במשנה. וזה המושג פה שלאו הניתק לעשה. כלומר, מה קורה אם עשית את סדר הפעולות הפוך? עשית קודם את העשה ואחרי זה את הלאו. האם אתה יכול לתקן את העשה על ידי הלאו בפעם השנייה? היית אמור קודם לשלח ואז לקחת את הבנים, הפכת את הסדר, לקחת את הבנים קודם, האם חלה עליך חובת שילוח? אז יש, הגמרא במסכת מכות משתמשת בביטוי קימו ולא קימו, ביטלו ולא ביטלו. זה לשון מאוד מעניינת, כן? השאלה היא, האם כאשר אתה לא עשית הלכת ועשית קודם את העשה, אז בעצם ביטלת את הלאו, כי אין עניין. כלומר, אם לקחת את הבנים, אז כבר האם ראתה בצער, אין מה לעשות פה. כלומר, זה ביטלת את זה. או שעדיין יש לך פה איזשהו קיום שאתה יכול לעשות אותו, ואז באמת צריך לחשוב, וזה ככה, אם הוא חוזרים את טעמי המצוות, מה העניין לשלח את האם אחרי שכבר לקחת את הבנים? כלומר, היא ראתה, אתה ציירת אותה פעם אחת, אז כאילו, למה להחזיר אותה עוד פעם? מה העניין פה? אם כל טעם המצוות פה זה חלק מהדאגה לתא, אז מה העניין פה עוד פעם לשלח אותה, כאילו לבוא שם לכן ולזרוק אותה? זה לא כל כך מובן. יכול להיות שמה שהזכרתי בסוף, שהמצווה היא בשילוח הקן, אז כל עוד, לפי הרמב״ם, כל עוד הציפור עדיין נמצאת בקן, אז אולי יש פה עדיין את המצווה. כלומר, וצריך לחשוב על זה. עכשיו, איך זה מתקשר לטעמים? יכול להיות שאפשר להגיד שכל עוד אולי הציפור בבית, אולי עוד יש איזה חורבן של הבית הזה, אז אולי עוד אפשר איכשהו ככה לעשות שם משהו, להפיח משהו שם, כן? הציפור עדיין נמצאת שם, אז אולי צריך, עדיין צריך כאילו, היא לא צריכה להיות בצער הזה, כן? היא לא צריכה להיות במקום הזה המצער שלא ראה את הגוזלות. אז אולי יש כן איזשהו קיום, זה עדיין מתקשר לטעם המצווה, המצווה לא איבדה את האופן שלה. כלומר, להגיד שלאו הניתק לעשה, כן? בגלל המערכת הכללים, האם בגלל שיש סדר בין הפעולות, אז אי אפשר להפוך את הסדר של הפעולות, כן? הכללים האלה של אבן תק לעשה, חוץ מהמערכת ההלכתית פה, כן? שצריך לדון בה ולהבין אותה, אומר, אם אנחנו חוזרים, וזה היה העניין שלנו, הטעמים של המצוות, אולי יכול להיות שיש פה עדיין טעם של המצוות. כלומר, עדיין, האם נמצאת באותו בית, שזה בית מפורק, אז יש עניין להעיף אותה משם, ואז אולי אפשר באמת גם בלאו הניתק לעשה, כלומר, ששם היית קודם צריך לעשות את השלח תשלח ורק אז את קודם תלה ואז את תעשה, גם אז אפשר לתקן את זה מאוחר יותר. זאת נקודה אחת, וכדאי שאם יש לכם זמן קצת ככה להכיר את הסוגיות ולהכיר את המושגים ולראות את הרמב"מים. עוד משהו אחד שמופיע שם זה הנושא הזה של בעצם מצוות שילוח הקן, המשנה אומרת, לא נוהגת במקודשים. אם העוף הקדישו אותו למקדש, אז הוא לא נוהגת במצוות שילוח הקן. עכשיו, הגמרא מנסה להביא טעם לזה, והיא אומרת, מה הבעיה? אתה לא יכול להתקיים במצוות שלח תשלח. אם האם הייתה מקודשת למקדש, אז איך אתה יכול לשלוח אותה? הרי אתה פוגע במקום, כן? עכשיו, מעניין, שברמב"ם, הלכות שחיטה, הטעם הוא אחר. הוא אומר, עד שאתה הולך לאמא, שאתה לשלח אותה, מי אמר שאולי הבעיה היא לא בשילוח, אולי הבעיה היא בבנים. איך אתה יכול לקיים את מצוות בבנים? תיקח לך. כי גם, הבנים הם, אתה צריך להביא אותם למזבח, הם קודשים. אז מסביר האור שמח שבאמת הגמרא מתעסקת בקודשים מסוימים, והרמב"ם מתעסק בקודשים מסוג מסוים אחר. הרמב"ם מתעסק בקודשי בדק הבית, כן? מה הם קודשי בדק הבית? קודשי בדק הבית זה קודשים שאתה מקדיש אותם לבית המקדש, להון של בית המקדש, כן? בית המקדש צריך חומרים, צריך דברים וכולי. זה לא אמור להגיע למזבח, כן? לא ייחדת את זה לעבודה בהכרח, אלא לשוטף, מה שנקרא, של המקדש. עכשיו, קודשי מזבח, לעומת זאת, הם קודשים שהם מיועדים להקרבה. עכשיו, הרמב״ם, אומר האור שמח, הוא מסביר, כשהרמב״ם אמר, כשהרמב״ם דיבר שקודשי בדק הבית, אין בהם מצוות שילוח הקן, למה? כי אי אפשר לקחת את הבנים, והוא לא אמר את הטעם של הגמרא, בגלל שבקודשי בדק הבית, אולי בשונה מקודשי מזבח, הבנים מתקדשים, האפרוחים מתקדשים יחד עם הם. כלומר, אם יש שובח, כן? אם יש אם שאתה קידשת אותה, ואז היא הטילה ביצים, אז גם הביצים מתקדשות אוטומטית בקדושת בדק הבית. זה בשונה מקודשי מזבח. קודשי מזבח זה לא ככה, הביצים לא מתקדשות, ולכן אין בעיה בלקיחת הבנים. לכאורה היה באותם ציפורים שהקדישו אותם לקודשי מזבח, היה אפשר לקחת את הבנים. רק מה אי אפשר לקיים? אי אפשר לקיים את מצוות שילוח, את שילוח הקן, ולכן הזכירה הגמרא את העניין של השילוח. אבל מה שבעייתי פה בכל ההסבר היפה של האור שמח, זה שאפשר עדיין להקשות קושייה. אז בסדר, אז למה הרמב״ם לא הזכיר את הטעם שאי אפשר גם לשלח את האמא? זה עדיין טעם שנשאר, מה שהגמרא הזכירה זה עדיין רלוונטי. אתה לא יכול לשלח, וגם בקודשי בדק הבית, לא, כי אתה תפגע בהד, זה ממון הד. אז איך אפשר, אז למה בכל זאת הרמב״ם לא הזכיר את זה? אולי אפשר להגיד, וזה עוד פעם, לכן הבאתי את ההתפלפלות הזאת, זה קשור לעניין הטעמים. הרמב״ם באמת העדיף להגיד, לתלות את הבעייתיות דווקא במצוות הלקיחה, כי באמת, מה מגדיר את החיוב במצוות שילוח הקן? רק אם אתה רוצה לקחת את הבנים. אם אתה לא רוצה לקחת את הבנים, אין עניין כאן מצוות שילוח הקן. זה הדבר היחידי. רק אחרי שרצית לקיים מצוות שילוח הקן, אז מתחילים לשאול את השאלות. אז אם אתה לא רוצה לקחת את הילדים, אז אין פה עניין לקיים את המצווה בדווקא, ואתה פטור ממנה, וזה חוזר עוד פעם השאלה ששאלו את רבי ארבחסך, אם אתה נתקלת במקרה באיזושהי מצוות שילוח הקן, אם אתה צריך לעשות, אתה לא חייב. עכשיו, אני אומר, כל הדברים האלה, דיברנו על הטעמים וכמה המצוות, מה שמאוד יפה במצווה הזאת, שרואים פה יחסים בין הורים לילדים. כל פרשן שם מוקד אחר ביחסי הורים לילדים. יש כאלה ששמו את המוקד ביחסים יורים וילדים על האמא, כן, בעלי הסוד, כן, הם מדברים על הרחמים של האמא. יש כאלה ששמו את ה... את ה... יש את כאלה ששמו את הטעמים על ה... על ה... על ההמשכיות. אבל הם הבינו שכל אחד הבין שביחסי הורים ילדים האלה, כן, אמא לא יכולה להתנתק מהילד שלה. אז ואם מנתקים צריך לעשות את זה בצורה מאוד עדינה. אם אנחנו נמצאים ככה בערב תשעה באב, עכשיו זה ערב תשעה באב בעצם, וגם לפי חלק מהפוסקים יש שאלה אם מותר עכשיו ללמוד תורה, כי עכשיו זה בעצם ערב תשעה באב, נכון שאחרי זה תחול שבת אז אין תשעה באב וזה נדחה, אז אני אולי קצת פולש לרב נחמיה, אבל יש דיון בעריכות הזה, אם בערב שבת של שבת שחלה בתשעה באב מחצות היום יש כבר את האיסור שקיים בערב תשעה באב רגיל, זה שהמקובלים ראו את זה כלעורר את הרחמים של הציפור, זה כמו לעורר את הרחמים של השכינה כדי להשיב אותנו, אז אמרתי, הבאתי את המדרש בבראשית רבה שאמרות השם צרופות, שאם האמירה צרופה אז גם מי שאומר אותה הוא צרוף, אז בעזרת השם הוא יחזיר אותנו, כלומר זה כואב לו, זה כואב לו שאנחנו נמצאים במקום רחוק ואנחנו לא נמצאים בכן, רק היום יש מצב הפוך, אנחנו כן נמצאים בכן רק הוא לא חזר, אז כאילו אין מצוות שילוח הכן, יש מצוות החזרת הכן, אז בעזרת השם שהוא ישוב להיות איתנו בכן, כי הגויים כבר עזבו, הם לא... הילדים, הגוזלים חזרו והמפרידים עזבו. אז זהו, שאלות.
תודה רבה.